הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השביעי מהלכות נזירות. בתחילת פרק זה מדבר הרמב״ם על התומות מן המת שהנזיר מגלח עליהן, לאחר מכן על התומות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן, על דיני הנזיר התמה בתומות אחרות, והרמב״ם מסיים בדין היתר איסורי הנזיר לצורך מצווה, שהנזיר מותר בתומת מת מצווה ובתגלחת מצווה, ואסור בשתיית יין מצווה. פותח הרמב״ם בהלכה א', יש תומות מן המת שאין הנזיר מגלח עליהן תגלחת תומה ולא סותר את הימים הקודמים שמנה לנזירותו קודם שנטמע, ואף על פי שנטמע בהן בתומות אלו בתומת שיבה שהוא נטמע בתומת מת למשך שבעה ימים, מכל מקום אינו מגלח ולא סותר את ימי נזירותו. לפי שלא נאמר בו בפסוק המדבר על נזיר שנטמע שצריך לגלח תגלחת תומה ולהביא את קורבנותיו ולמנות את ימי נזירותו מחדש, וכי תמה לנפש, שהיה משמע שדינים אלו חלים בכל תומת מת. אלא וכי ימות מת עליו וגילח ראשו ביום תארתו, ובהמשך מדובר על קורבנות התומה, ונאמר והימים הראשונים יפלו. ומשמע מדברי הכתוב, עד שיתמה הנזיר מתומות שהן מעצמו של מת, כפי שיתבאר בהלכה הבאה, ורק לאחר שנתמה בתומות אלו, יביא קורבנות תומה ויגלח תגלח התומה, ויפלו כל הימים הראשונים שמנה לנזירותו לפני שנתמה. אך באם נתמה בתומות שאינה מעצמו של מת, כמו שנטמע מכלים שנטמעו מן המת, וכדומה וכפי שהתבאר בהלכות הבאות, הרי אף שאסור לו להיטמא בתומות אלו, ואם נטמע לוקה, הרי אין הוא צריך לגלח תגלח התומה להביא קורבנות תומה, ואין הימים הראשונים שמנה נסתרים, אלא משלים עליהם את מותר ימי נזירותו לאחר שיתר. הלכה ב', ואילו הן התומות מן המת שהנזיר מגלח עליהן תגלחת תומה ומביא קורבנות תומה וסותר את ימי נזירותו הראשונים, על הנפל עובר שהפילה אותו אמו ואפילו לא נתקשרו איבריו בגידין, שיש בו בשר בלבד אך אין לו עצמות וגידים, ואף שאין בו כזית בשר, באם הוא נפל שלם, הרי הוא מתמה והנזיר מגלח על תומה זו. ועל כזית מבשר המת עצמו, ועל כזית נצל, שזהו בשר המת שנימוח ונעשה לחס רוחה, כפי שיבאר הרמב״ם בסיום ההלכה. ועל עצמות של מת, כאשר אין רוב מניין, דהיינו רוב מספר העצמות של המת, דהיינו העצמות של 125 איברים מתוך רמח האיברים. ואף על פי שאין בהן בעצמות אלו רוב העקב, נפח של כ-300 סמק, שבאם יש בעצמות רוב העקב, הרי אף אם הם לא רוב מניין עצמות המת, הרי הן מתמות באוהל, אכן הנזיר מגלח על תומה זו. ועל עצמות שהן רוב בניינו של מת, שהעצמות שהן כל בניינו של האדם, הם שתי השוקיים, הירחיים, הצלעות והשדרה. ורוב בניינו של מת, כגון שתי שוקה וירח אחת, הרי הם כמת שלם. וגם כאן, אף על פי שאין בהן רוב העקב. ועל חצי קו עצמות מהמת, כ-600 סמק, אף על פי שאין בהן לא רוב בניינו ולא רוב מניינו של מת. דברוב העקב, הרי אף שהוא מתמה באוהל, הרי כאמור אין הנזיר מגלח על תומה זו. אך כאשר הנזיר נטמע מחצי קו עצמות, הרי הוא מגלח עליהם. ואם כן, יש שלוש אפשרויות לתומת הנזיר מן העצמות באופן שיגלח עליהם. רוב מניין או רוב בניין, אף שאין בהם אפילו רוב העצמות, וחצי קו עצמות, אף שאין בהם לא רוב בניין ולא רוב מניין. וכל שיעורי העצמות המבוארים צריך שיהיו משל מת אחד, ולא מצירוף עצמות של שני מתים. וכן הנזיר מגלח על השדרה של מת, עמוד השדרה של המת, כאשר כל השדרה באה ממת אחד, ולא חצי שדרה ממת זה וחצי שדרה ממת אחר. ועל הגולגולת של מת אחד, גולגולת שלמה של מת אחד, לפי שבשני איברים אלו ניכרת צורת אדם, ונאמר בעצם אדם, עצם שניכר בו שהוא של אדם. ועל עבר שלם מן המת הבא ממת אחד, ועל עבר שלם שנתלש מן אדם חי מאדם אחד, וזאת בתנאי שיש עליהן, על העבר הבא מהמת או מהחי, בשר בשיעור שראוי לעלות בו ארוחה בחי, שיש בעבר מספיק בשר, שבאם הוא היה מחובר באדם חי, יכול היה העבר להתכסות כולו בבשר ולהתרפא לגמרי. והמקור לכך שאף עבר מן החי מתמה, דורשת הגמרא מהפסוק בחלל חרב או במת, עבר שהבדילתו החרב מן החי יראו כמת. ועל חצי לוג דם 172 סמק הבא ממת אחד, דאף שגם רביעית הלוג דם מתמת באוהל, הרי הלכה למשה מסיני שאין הנזיר מגלח אלא על חצי לוג. ועל מלוך אופניים, מה שמתמלא בחפינת כפות שתי הידיים מרקב המת, בשר המת שנרכב ונעשה אפר מאופש. ואתה מבאר הרמב״ם, מאיזהו נצל שנתבאר בתחילת ההלכה שהנזיר מגלח עליו, זה בשר המת שנימוח, שנמס ונמחה ונעשה ליחה סרוכה, דיינו לך מקולקלת ומאופשת. מבאר הרמב״ם בהלכה ג' שמה שנתבאר בהלכה הקודמת שהנזיר מגלח על מלוך אופניים מרקב מן המת, הרי אין רקב המת מטמא עד שיקבר אותו מת עירום ללא בגדים כלל בארון קבורה של שיש שאינו נשחק ולא מתפורר, ויהיה המת כולו שלם, אבל אם חסר ממנו איבר שאין המת שלם, או שנקבר המת בכסותו שבגדו מתפורר ומתערב ברקב המת, או שנקבר בארון של עץ או בשל מתכת, שהארון של העץ נרכב ושל המתכת מחליד, והרקב והחלודה מתערבים ברקב המת, הרי בכל האופנים הללו אין לו רקב. דלא נאמר הדין שרקב המת מטמא, שהלכה למשה מסיני שאין רקב המת מטמא עד שיהיה המת שלם כולו, והוא יהיה לבדו ללא התערבות של דבר אחר. ולפיכך גם לא אמרו דין רקב שמתמה, אלא למת בלבד, שמת מאליו, להוציא הרוג שמישהו אחר הרג אותו, שאינו מתמה ברקב, שהרי חסר דמו, שבדרך כלל יוצא ממנו הרבה דם בשעה שנהרג, באופן ששוב אינו יכול לחיות, ולפיכך הוא נחשב למת חסר, שאין הרקב שלו מתמה. הלכה ד' קברו שני מתים כאחד, שהרקב שלהם יתערב יחד, או שגזזו את שערו או ציפורניו של המת, וקברו ממו יחד, או אישה עוברה, אישה מעוברת שמתה ונקברה ועוברה במאה, שרקב העובר מתערב ברקב האישה, הרי בכל המקרים הללו אין הרקב שלהם מתמה, דכאשר קוברים שני מתים כאחד, או אישה ועוברה אימה, הרי מכיוון שהרקב של כל מת מתערב עם הרקב של מת אחר, אין לו תומת רקב, וכך גם שהרקב של שערו או ציפורניו של המת מתערב עם רקב המת, אין לו את תומת הרקב, שכאמור הלכה למשה מסיני היא שתומה זו היא רק כאשר רקב המת קיים לבדו, ללא שנתערב בו רקב אחר כלל. וכן אם תחן את המת עד שנעשה רקב, שבשרו יתפורר ונעשה דומה לרקב, אינו מתמה עד שירכיב מאליו, ולא כאשר נתחן על ידי אדם, שאז אין זה ממש רקב. ואם תחן את המת עד שנעשה דומה לרקב, והניח את אפרו למשך זמן עד שירכיב כולו מאליו, שהגמרה בנזיר מסתפקת, שמה צריכים שהמת ישתנה מבריאתו ויעשה אפר על ידי ריקבון ולא על ידי תחינה. וכאן כאשר הוא נעשה אפר על ידי תחינה, הרי אף אם נרכב אחר כך האפר, לא יהיה לו דין רקב. או שירכיב מקצתו, דהיינו שחלק מגופו ירכיב כשהוא חי, מחמת חולי, ואחר כך מת וירכיב הכל, שכל שאר גופו גם ירכיב. הרי גם מקרה זה הוא ספק בגמרא בנזיר, האם צריך שירכיב כולו כשהוא מת. ואם נטמע הנזיר לרקב זה בשני המקרים של הספק, הרי זה ספק טמא, ובמקרה כזה הוא לא יוכל להביא קורבן בתשלום ימי טומאתו, שמא אינו טמא והוא מביא חולין לעזרה. וכן אם נטמע הנזיר ברובע הקו של עצמות הבאים מהשדרה או מן הגולגולת באוהלן, שהנזיר נכנס לאוהל שיש בו רובע הקו עצמות המת שמהשדרה או מהגולגולת, הרי זה ספק טמא, שגם בזה מסתפקת הגמרא, דאף שבדרך כלל אין הנזיר מגלח אלא על חצי קו עצמות, הרי בנוגע לעצמות השדרה והגולגולת, הואיל והם חמורות שכאשר השדרה או הגולגולת הם שלמים, הרי הם מתמים כפי שהם, הרי אף כאשר אינם שלמים, יש מקום לומר שאף רוב העצמות מהם יתמה באוהל. והספק הוא רק לעניין תומת אוהל, אך לעניין מגען ומסען אפילו על עצם כסעורה הרי הוא מגלח, וכפי שהתבהר בהלכה וו. מסכם הרמב״ם בהלכה A, כל אלו ה-12 תומות שמנינו בהלכה ב' אם נגע נזיר בגופו באחת מהן, או נשאה, אף אם לא נגע בה כגון שהייתה בתוך כלי, או העיל הנזיר עליה, שגופו של הנזיר שוחח על התומה, או שהעילה התומה על הנזיר, או שהיה הנזיר ואחת מתומות אלו באוהל אחד, שתומת אוהל יכולה להיות בשלושה אופנים, או שהאדם מעיל על התומה, או שהתומה מעילה עליו, או שהאדם והתומה נמצאים תחת אוהל אחד, והאופנים האחרים לתומת מת הם על ידי מגע בתומה או על ידי נשיא את התומה, הרי כאשר הנזיר נטמע בכל אחד מאופנים אלו, מכל אחת מה-12 תומות, הרי זה מגלח תגלחת תומה ומביא קורבן תומה וסותר את הכל, את כל ימי הנזירות שהוא מנה לפני שנטמע, חוץ מן הרכב של מת, שהוא אחד מ-12 הדברים, שאינו מטמא במגעו, מכיוון שאי אפשר שיגע בחולו, שהרי אינו גוף אחד, שהוא מורכב מהרבה גרגירים קטנים, והרי אין הוא מטמא אלא בשיעור של מלוך אופניים, ואי אפשר לגעת בשיעור של מלוך אופניים רכב. אבל אם נשאו, שהנזיר נשא רכב בשיעור של מלוך אופניים, או נטמע באוהלו, שבמסע ובאוהל אפשר להיטמא לכל השיעור של מלוך אופניים רכב בבת אחת, הרי זה הנזיר מגלח ומביא את קורבנות התומה, וסותר את ימי נזירותו. על החווה וכן נזיר שנגע בעצם המת, אפילו בעצם שגודלה כגרעין שעורה, או נשאו שנשא את העצם, הרי זה מגלח עליו ומביא קורבנות תומה, וסותר את ימי הנזירות הקודמים שמנה לפני שנטמע. ומה שנתבאר בהלכה ב' שהנזיר מגלח על עצמו תמת רק ברוב מניין או ברוב בניין או בחצי קו עצמות, זהו משום שבאופנים אלו הוא נטמע ומגלח עליהם אף כאשר נטמע באוהל ולא רק במגע ובמסע. אך אין עצם בשיעור שעורה מטמא באוהל, אלא רק במגע ובמסע. משום שלעניין תומת אוהל נאמר בפרשת חוקת, אדם כי ימות באוהל, שצריך שיהיה ניכר בעצם שהיא של אדם, ולפיכך עצם אחת מטמא רק במגע ובמסע, אך היא איננה מטמאת באוהל. ועד כאן בנוגע לתומות שהנזיר מגלח עליהם. אבל אם נטמע הנזיר באחת מ-12 דברים הללו שהרמב״ם ימנה מיד, בגוש אדמה הבא מארץ הגויים, שגזרו חכמים, שאפר ארץ הגויים, היינו חוץ לארץ, מטמא במגע ובמסע, לפי שהם קוברים את מתיהם בכל מקום, בלא לציין את מקום הקברות. או שנטמע הנזיר בשדה שנחרש קבר בתוכה, שהיה בשדה קבר וחרשו את כל השדה, ונתערב הקבר בהפרה, וגזרו חכמים שהאפר כל השדה יהיה טמא בתומת מת, מחשש שמא יש בו עצם כשעורה, שהן האפר של ארץ העמים או של השדה שנחרש קבר בתוכה, מטמין מדרבנן במגע ובמסע, או שהעיל עליו דיינו על הנזיר ועל כזית מן המת. הרי האוהל שהיה על גבי הנזיר ועל המת, שצרף את שניהם להיות תחת אוהל אחד, היה השריגים היוצאים מן האילנות, דהיינו ענפים היוצאים מהעצים, שהענפים רחוקים זה מזה ואין בכל אחד מהם שיעור רוחב טפח כדי להביא את התומה, ומהתורה אין זה אוהל וחכמים גזרו שיביאו את התומה משום אוהל, או שהעילו על האדם ועל המת הפרעות היוצאות מן הגדר, דהיינו אבנים שבולטות מן הגדר, או שהעילו על האדם ועל המת מיטה או גמל וכיוצא בו, ותחת המיטה או הגמל אינם נחשבים לאוהל מהתורה, מכיוון שאין הם עשויים כדי להעיל ולהשתמש תחתיהם, אך הם מביאים את התומה מדברי סופרים, או שנטמע הנזיר באוהל שהיו בו רוב הקו עצמות מן המת, שאין בהן לא רוב בניין ולא רוב מניין של עצמות המת, שאז אין הם מתמים באוהל מהתורה אלא מדרבנן, אך כאמור בתחילת ההלכה במגע ובמסע אף עצם אחת מהמת מתמה. או שנטמע הנזיר ברביעית דם מן המת שהיא מתמת במגע ובמסע ובאוהל מהתורה, אך הלכה למשה מסיני היא שאין הנזיר מגלח עליה. או שנטמע בגולה שהוא כיסוי ארון המת ודופק שהם דפנות הארון שהן מתמין במגע ובאוהל אך לא במסע, ותומתן נלמדת ממה שנאמר בתורה, וכל אשר ייגע על פני השדה לרבות גולל ודופק, ומכל מקום אין הנזיר מגלח עליהם, משום הכלל שכתב הרמב״ם בהלכה א' שאין הנזיר מגלח עד שיתמם מתומות שהן מעצמו של מת, ולא כאשר נטמע מדברים שנטמעו מהמת. או שנטמע הנזיר באיבר שנחתך מן החי או באיבר שנחתך מן המת, באופן שאין עליהן בשר, בשיעור הראוי להתרפא ולחיות מחדש, באם הם היו מחוברים לאדם חי, הרי זה נזיר שנטמע באחד משנים עשר האופנים הללו, אינו סותר את נזירותו, וכפי שממשיך הרמב״ם ומבאר בהלכה זין. אף על פי שבכל 12 תומות אלו, הרי הוא הנזיר תמת תומת שיבה, שכך הוא דין תומת המת חמורה, ומזה שצריכים להזות עליו ביום השלישי וביום השביעי, ממים שמעורב בהם אפר פרה אדומה, שרק כך הוא ניתר מתומת המת, מכל מקום אינו מגלח תגלח התומה, ולא מביא קורבנו תומה, ולא סותר את ימי הנזירות הקודמין שמנה קודם שנטמע, כאמור מטעמים שונים, בחלק מהם משום שהתומה מדרבנן, בחלקם מהלכה למשה מסיני, ובחלקם משום שאין התומה מעצמו של מת. אבל אף באופני תומה אלו, כל ימי התומה של הנזיר, עד שיתר מתומתו על ידי הזעת אפר פרה אדומה בשלישי ובשביעי, ותבילה, אין עולין לו ממניין ימי נזירותו. אלא רק לאחר שיתר מתומתו, הוא משלים את מניין ימי נזירותו, מעבר לימים שכבר מנה לפני שנטמע. הלכה אחת, נגע הנזיר באוהל שנמצא בו המת, שהאוהל המעיל על המת, הרי הוא תמה כבגד שנגע במת, בתנאי שיהיה האוהל נעשה מצמר, פשטן או רוסק, ולא מעיצים ואבנים. או שנגע הנזיר בחילים הנוגעים במת, אינו מזה ממי אפר פרה אדומה בשלישי ובשביעי לטהרתו, כשר תמי מת. אומר הרמב״ם ויראה לי שדין זה מיוחד הוא רק בנזיר שנגע באוהל המת או בחילים הנוגעים במת. אבל כל אדם אחר שנטמע בכלי שנגע במת או באוהל המת, תומת שיבה, יזה בימים השלישי ובשביעי כמו שהתבאר בהלכות תומת מת. ומוסיף הרמב״ם וכן יראה לי שזה שהנזיר אינו מזה בשלישי ובשביעים נגע בכלים שנגעו במת, הרי זה כדי שיעלו לו ימי תומתו שנטמע בכלים שנגעו במת ממניין ימי נזירותו. דיינו שבאם היה מזה ביום השלישי וביום השביעי, הרי היו נחשבים לו שבעת הימים הללו כימים שבהם הוא תמת תומה חמורה, ולא היו עולים לו לימי נזירותו. ולפיכך אין הוא מזה בשלישי ובשביעי, כדי שיחשבו לו הימים הללו כימים של תומה קלה, ויעלו לו לימי נזירותו. אך הדברים תמוהים, שכדי שיעלו לו הימים הללו מימי נזירותו, אנו מבטלים ממנו את הצורך להיתאר על ידי הזעת מי אפר פרה אדומה בשלישי ובשביעי כדין, ולפיכך מפרש הגאון רבי חיים מבריסק שבכוונת הרמב״ם לומר בהיראלי הזה שאין הכוונה כפשוטו שאין הנזיר מזה בשלישי ובשביעי, ובוודאי הוא חייב בהזעה אף כאשר נגע באוהל המת או בכלים כדי להיתאר מתומתו, אלא הפירוש הוא שלעניין מניין ימי נזירותו אנו מקלים ומחשיבים את שבעת הימים הללו שבהם הוא מזה כאילו לא נטמע תומת שבעה, וכאילו אינו צריך הזעה בימים הללו, ושבע שבעת הימים הללו עולין לו לימי נזירותו. הלכת את נזיר שנצטרע והוחלט שנקבע דינו בוודאות על ידי הכהן שהוא תמה בתומה צרת, הרי כל ימי חילותו שבהם הוא תמה בצרת, וכן שבעת ימי ספירו שסופר אחר שיתר לצרעתו, דיינו לאחר שנתרפא מצרעתו, בין תגלחת ראשונה לשנייה, שלאחר שהמצורע נרפא מנגע הצרת, הוא מגלח תגלחת ראשונה וסופר שבעה ימים, ולאחר מכן הוא מגלח תגלחת שנייה. ובשבעת ימי הספירה הללו מותר לו כבר לבוא אל המחנה, אך הוא עדיין נעב התומה, ושבעת הימים הללו אין עולין לו מימי נזירותו. דאף שרק כאשר הוא נטמע בתומת מת, נסתרים כל ימי הנזירות שספר תחילה, מכל מקום אף בתומת צרת, הימים שבהם הוא חלוט בתומתו, וכך גם שבעת ימי הספירה שבין תגלחת לתגלחת, שהוא עדיין תמה בהם, אינם עולים לו לימי נזירותו, ורק לאחר התגלחת השנייה, כאשר הוא ניתר לגמרי מצרעתו, הרי הוא מתחיל להשלים את ימי נזירותו שנותרו לו לאחר שכבר מנה את חלקם לפני שנטמע. אבל ימי ההסגר של המצורע, כאשר הכהן ראה את הצרת ולא היו בה סימנים מוחלטים לטומאה, שהוא מסגיר את המצורע למשך שבעה ימים ולאחר מכן הוא רואה הוא מחדש, הרי ימי ההסגר הללו, שבהם הוא עוד לא הוחלט כמצורע ודאי, עולים לו לספירת ימי נזירותו. וכן אם זב בשרו, בין איש שיצא ממנו שכבת זרע מחמת חולי, ובין אישה שנטמעה בתומת זיווה כשיצא ממנה דם, שלא בזמן שהיא רגילה לראות בו דם, הרי כל ימי זיוותן, ימי הזיווה עצמם והימים שהם מונים כדי להיטהר מתומתם, עולים להן לימי נזירותן, אף על פי שהן טמאים בהם. הדבר זה שימי ההסגר של המצורע וימי הזיבה של האיש והאישה עולים להם למניין נזירותם אף על פי שהם טמאים בהם, הלכה למשה מסיני הוא. ובהמשך לכך כותב הרמב״ם בהלכה י' שאם ימי התומה של זב וזבה שתומתם חמורה, שהרי התומה יוצאת מגופם ובאופנים מסוימים הם צריכים לספור 7 ימים כדי להיטהר, ובכל אופן עולים להם ימי תומתם למניין ימי נזירות, הרי אין צריך לומר שאם נטמע הנזיר בשאר תומות, כגון שנטמע בנבלה או בשרץ, שאין התומה יוצאת מגופו אלא היא תומה חיצונית, והוא תמה תומת ערב בלבד, דהיינו תומה ליום אחד עד שתשקע החמה, הרי בוודאי שימי תומתו עולין לו לימי נזירותו, ואינו סותר כלום ממה שמנע קודם שנטמע. דין נוסף, ונזיר שנעשה מצורע ונטמע בתומת מת בתוך ימי צרעתו, הרי סותרו את כל הימים הקודמים של נזירותו שמנע לפני שנטמע, כמו כל נזיר שנטמע במת. דאף שימי צרעתו אינם עולים לו לימי נזירותו כמבואר בהלכה הקודמת, מכל מקום הרי בנזירותו הוא עומד ואף על פי שהוא טמא בצרעת. דעדין הוא רק שימי הצרעת אינם עולים לימי הנזירות, אך מכל מקום אין זה נחשב כאילו פסקה נזירותו, ולפיכך כאשר הוא נטמע אז באמת, הרי הוא ככל נזיר שנטמע באמת בימי נזירותו, שהוא סותר את כל הימים שמנע לנזירותו קודם שנטמע. הלכה י' הנזיר מותר להיטמא בתומת מת מצווה, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. וכן מותר הנזיר לגלח את שערו בתגלחת מצווה, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכת ט"ו. אך הנזיר אסור ביין המצווה, יין שהוא מצווה לשתותו, כשם שאסור ביין הרשות, ביין שאינו מצווה לשתותו. והדבר נלמד ממה שנאמר מיין ושחר יזיר, שהוא מיותר, שהרי נאמר מכל אשר יעשה מגפן היין, אלא פסוק זה בא לרבות שהוא אסור ביין מצווה כיין הרשות. כיצד הוא אסור ביין מצווה? מי שנשבע שישתה היום יין, שרי מצווה עליו לשתות יין כדי לקיים את שבועתו, ואחר כך נדר בנזיר, שהוא נאסר בשתיית יין קודם שהספיק לקיים את שבועתו ולשתות יין, הרי חל הנזירות על השבועה, שאיסור הנזירות מפקיע את שבועתו לשתות יין, ואסור ביין. ומכיוון שאיסור הנזירות מפקיע את החיוב דאורייטה שלו לשתות יין משום שבועתו, הרי אין צריך לומר שהוא אסור ביין קידוש והבדלה, שהרי אף שחיוב הקידוש והבדלה הוא מהתורה, הרי החיוב לקדש ולהבדיל על היין אינו אלא מדברי סופרים, ובוודאי שאיסור הנזיר לשתות יין מפקיע ממנו חיוב זה שאינו אלא מדרבנן. הלכה י"ב, וכיצד הוא הנזיר מותר בתומת מת מצווה? היה הנזיר מהלך בדרך ופגע במת שאין שם מי שיקברנו, הרי זה מתאמה לו וקוברו, ועל ידי זה הסתתרו ימי הנזירות שהוא כבר מנע, והוא יצטרך לגלח תגלחת תומה ולהביא קורבנות תומה. ודברים אלו שמותר לנזיר להיטמא למת מצווה, דברי קבלה הן, שכך קיבלו חכמים במסורת לדרוש את הפסוק שנאמר בנזיר לאביו ולאמו לא ייטמא, שדווקא לאביו ולאמו לא ייטמא, אך מיטמא ולמת מצווה, שכך היא הדרשה המובאת בגמרא. הלכה י' ג' נזיר וכהן ששניהם אסורים להיטמא למת, שפגעו במת מצווה, שאין שם אף אחד אחר שיקברנו, אלא רק הנזיר והכהן, ייטמא הנזיר, אף על פי שהוא סותר על ידי כך את הימים הראשונים שמנע כבר לנזירותו, והוא גם מביא קורבן תומה, ועל ייטמא הכהן, מפני שזה הנזיר, קדושתו היא קדושת שעה למשך ימי נזירותו בלבד, ואפילו היה נזיר עולם שקיבל על עצמו נזירות לעולם, ואם כן הוא נזיר לכל ימי חייו כמו הכהן, מכל מקום קדושתו קלה מקדושת הכהן, משום שהנזיר לא היה קדוש מלידה, אלא רק מעט שקיבל עליו את הנזירות, ואילו הכהן קדושתו קדושת עולם שהוא קדוש מלידתו לכל ימיו, ולפיכך קדושתו חמורה יותר מקדושת הנזיר. והבדל נוסף, שהנזיר יכול להישאל על נזירותו, בעוד של הכהן אין שום אפשרות לבטל את כהונתו. הלכה י' פגעו בו באמת המצווה שני נזירים, אחד מהם נזיר ל-30 יום ואחד נזיר ל-100 יום, יתאמה למת נזיר ה-30 שקדושתו מועטת מקדושת הנזיר ל-100 יום. ואם היה אחד נזיר לזמן קצוב, לזמן מסוים הקבוע מראש, והשני נזיר עולם, שקיבל את נזירותו לעולם, יתאמה הנזיר לזמן קצוב, משום שנזיר העולם קדושתו חמורה מזה שנזירותו היא לזמן קצוב. ודין זה הוא אף אם הנזיר לזמן קצוב נזר לאלף שנים, ואם כן שניהם נזירותם היא למשך כל ימי חייהם, הרי מכיוון שנזירות לזמן קצוב יכולה להיות אף ל-30 יום, הרי גם כאשר הוא נזר לאלף שנים, קדושתה קלה יותר. ובנוסף לכך מבאר הרדבז שנזיר עולם מביא קורבנות כל י' ב' חודש כאשר הוא מגלח, בשונה מנזיר לזמן קצוב, שבאם נזירותו היא לאלף שנים, הוא אינו מביא אף פעם את קורבנות נזירותו, ולפיכך נזיר העולם קדושתו חמורה יותר. ובהמשך למה שכתב הרמב״ם בהלכה י' א', שהנזיר אסור בין המצווה, אך הוא מותר בתומת מת מצווה ובתגלחת המצווה, מבאר הרמב״ם בהלכה תתוו, וכיצד הוא מותר בתגלחת מצווה, נזיר שנצטרע ונרפא מצרעתו, והוא עדיין בתוך ימי נזירותו, שלא ישלים את ימי נזירותו, הרי זה מגלח את כל שערו, כדין המצורע שכאשר נרפא מצרעתו, עליו לגלח פעמיים את כל שערו, כאשר בין שתי התגלחות הוא מונה 7 ימים. ואף שהוא עדיין בימי נזירותו, והנזיר אסור בתגלחת, שרי תגלחתו של המצורע שנרפא מצרעתו, היא מצוות עשה, שנאמר במצורע, בפרשת מצורע, וגילח את כל שערו וגומר, וכל מקום שאתה מוצא מצוות עשה ומצוות מצוות לא תעשה, אם יכול אתה לקיים את שניהם, הן את העשה והן את הלא תעשה, מוטב. ואם לאו, שהאחד בא על חשבון השני, הרי יבוא העשה וידחה את הלא תעשה. ולפיכך מצוות העשה של המצורע להתגלח, שנאמר בו וגילח את כל שערו, דוחה את איסור הלא תעשה של הנזיר להתגלח, שנאמר בו תער לא יעבור על ראשו. אלא שיש להקשות, והלא נזיר שגילח בימי נזרו, עבר לא רק על לא תעשה, אלא אף על עשה, שרי נאמר בנזיר, קדוש יהיה גדל פרה שער ראשו, שזוהי מצוות עשה על הנזיר לגדל את שערו פרה ולא לגלחו. ובכל מקום בתורה, הרי עשה דוחה רק את הלא תעשה לבדו, אבל אין העשה דוחה לא תעשה ועשה. דלא תעשה ועשה יחד, כוחם רב יותר מאשר העשה לבדו. ואם כן יש לשאול, למה דוחה העשה של תגלחת הנגע את העשה והלא תעשה של איסור תגלחת הנזירות? מבאר הרמב״ם שזהו מפני שכבר נטמע הנזיר הזה בצרעת, וימי חילותו, הימים שבהם הוא נחלט למצורה ודאי, אין עולין לו למניין ימי נזירותו כמו שביארנו בהלכת ת', והרי אינו קדוש בהן בקדושת הנזירות. שבאם הוא היה קדוש בהן בקדושת הנזירות, הרי הם היו עולים לו לימי נזירותו, שהרי נאמר כל ימי נדר נזרו קדוש יהיה. ומכיוון שכך, בטל העשה של הנזיר לגדל את שערות ראשו מאליו, שהרי העשה הוא קדוש יהיה גדל פר השער ראשו, שכאשר הנזיר הוא בקדושתו, אז עליו לגדל את שערו. ואם כן, לא נשאר על הנזיר בימי חילותו כמצורע, אלא איסור הלא תעשה, שהוא תער לא יעבור על ראשו, ולפיכך בא עשה של תגלחת הצרעת ודחה אותו, כפי הכלל בכל מקום שעשה דוחה את לא תעשה, כאשר ישנו רק הלא תעשה לבדו. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.